וכן התחיל חודש אב, והיום זה יום תירתו, יותר נכון הריגתו, של רבנו הגדול רבי שמשון מסופוליה עליו השלום. הרגו אותו מח שמם הפולנים ועבד זכרם, הם והאוקראינים והרוסים, כולם באותו גיהנם, באותה מחלקה, מדברים אותה שפה, שם יצילנו. אמרה בתענית הביאה, אמר רב שמואל, אמר רב יהודה, אמר ברד רב שמואל בר שילת, כשם משנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. זה דברי הגמרא שם. להלכה נפסק ככה, הרמב״ם אמנם לא הזכיר, אבל הריף וגם הראש שניהם כתבו שמחודש אב צריך האדם להמעיט בכל דבר שגורם שמחה. אז יש הרבה ביאורים וחילוקים מה נקרא שמחה. ודאי זה שמחה, למשל כלי זמר ודאי אסור, חתונה אסור, וכן גם סעודות עם כלי זמר, גם של מצווה אסור, וכן כל דבר שגורם לאדם שמחה יימנע בימים האלה, אם זה בגדים חדשים, ואפילו לתפור בגדים חדשים, נהגו לא לתפור. ולכן יימנע מכל דבר שיש בו שמחה בימים האלה. עכשיו צריך לדעת שהעניין של להיות, לא להיות בשמחה, שזה סוד על פי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב, כל איפה שחכמים אמרו לא לשמוח כמו לא עליכם אבל, וכן גם אבל על חורבן בית המקדש, זה אבלות דרבים, זה מפני שבאותם ימים יש אחיזה לחיצונים. ואם אדם שמח, למשל אוכל בשר, שותה יין, אז הוא שמח, נותן להם כוח. על ידי שהוא מונע את עצמו מהשמחה, הוא הורג אותם, מחלה אותם. אז אם אדם רוצה להצליח בחייו נגד אויבי ישראל, נגד השטן, נגד המקטרגים, ואין אדם שאין לו מקטרגים, למעלה, למטה, מי יודע איפה, שם ישמו. אז על ידי שימנע מדברים שעושים שמחה, מכניע אותם. ואותו הדבר מבטל מעל עצמו גזרות קשות ורעות. זה דבר גדול. מוכן גם יזהר יותר שבוע הזה באמירת תיקון חצות בצהריים, שאומר יבכה כמו שצריך על חורבן בית המקדש. מה גם שכתבו הפוסקים שהמזל לא טוב. שוב, הרי אמר רבי יוחנן, כך אמר במסכת שבת, אין מזל לישראל. כלומר, אנחנו מעל המזל. אז מה אתה אומר שהמזל לא טוב? אלא פירוש הוא, מגלגלין חובה ליום חייב, מגלגלין זכות ליום זכאי. כיוון שהימים האלה ראינו כמה דברים יראו את אבותינו, כמו שהגמרא דורשת שם, חמישה דברים יראו את אבותינו ותשעה באב, וגם נחרב הבית פעמיים, גם בבית ראשון, גם בבית שני, שניהם באותו יום. אז אם כן, תדע, צריך להיזהר, ולכן גם להיזהר מנסיעות שהן לא כדאיות, כסכנה, בריכה, ים וכולי, שכאלה עושים כל מיני דברים ואחרי זה צועקים הושיע הושיע. אל תיכנס למקום סכנה מראש. למה? המקטרג הוא מקטרג עליו. לא אמרו לא ילך בין חמה לצל בימים האלה מ-4 שעות עד 9 שעות ביום, זאת אומרת מסביבות שעה 8:30 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. השתדל לא לצאת החוצה. רק מה שלצורך, וגם אז אם הולך, ילך או בצל או בשמש, אבל לא ילך בין חמה לצל, למה יש מזיק שנמצא שם. לכן יזהר מאוד בימים האלה שעבור אותם בשלום, שלא יהיה חס ושלום דבר שלא שלא. אבל יש הרבה שהגזימו, למשל הוא צריך טיפול רפואי, או שרופא יראה אותו פחד ללכת. כל יום שהוא מעכב זה גורם לעצמו נזק. הרמב״ם כותב שאת דמו מידו יבקש, הרי זה חובל בעצמו וידונו אותו בשמיים. לכן אדם שהוא חולה או סובל מאיזה בעיה צריך ללכת לרופא, צריך לקחת תרופות ולא לעשות כן. עכשיו השאלה נשאלה, מי שנכנס אב ולא כתוב עד מתי, מתי זה נגמר? האם ביום תשעה באב, או האם חצי החודש עד ט"ו באב, כמו שהגמרא אחר כך אומרת שבט"ו באב היו ניסים לאבותינו, או האם כל החודש? יש בזה מחלוקת הפוסקים. רבנו ירוחם, שהיה מהראשונים, כותב כל החודש, תחמיר. אמר כל החודש יזהר האדם שלא לעשות שום דבר של שמחה. המגן אברהם גם כן הביא אותו להלכה, משמע שהוא סובר כמו. אותו הדבר, הפרי מגדים. אבל יש לנו גם סיעה של ראשונים שחולקים עליהם. הראשון שבכולם זה עליו השלום, בעל תרומת הדשן. היה ראש הרבני אשכנז שהיה הראשון, רבי ישראל איסרלן, מעריה. הוא עליו השלום כתב בפירוש שכל זה עד יום תשעה באב ולא יותר. אחרי תשעה באב אין מקום עוד לפחד ולחשוש. וכן על זה הדרך, כתבו את זה גם המרש"ק רבי שלמה קלוגר ועוד מאוד מהפוסקים, כתבו שאין לחשוש אחרי כן. מרן לא הזכיר שום דבר מזה. אז ככה, האמת יש לנו זוהר, זוהר הקדוש פרשת יתרו. זוהר שמה אומר דבר מאוד מעניין. אומר שיעקב ועשיו היו תאומים, והם בבטן היה ביניהם ויכוחים, האם העולם נברא בשבילי או בשבילו. כל אחד היה אומר בשבילי. בסוף עשו חלוקה. יעקב אמר לעשיו, תיקח אתה את העולם הזה, אני אקח את העולם הבא. לכן גם הוא אומר לו כשהוא פוגש אותו עם הכבשים והתיישים והגדיים, אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. כלומר, עשיו, ואתה אומר לו, אתה הגדול, תיקח את העולם הזה, תעבור לפני עבדו. ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים. זאת אומרת, אני אסבול קצת בגלות לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מה פירוש? זה שאנחנו אומרים, לעלו משהים בהר ציון, שפוט את הרסה בית על אדוני המלוכה. כלומר, הסוף שלנו טוב, הסוף שלו הכי גרוע שיכול להיות. אז הוא רוצה עולם הזה, אז קח עולם הזה. ואני אקח את גם פה, את העולם הזה, באחרית הימים, יהיה לנו מנוחה, יהיה לנו שקט, יהיה לנו שמחה. אז הסוהר כותב, התווכחו ביניהם איזה חודשים כל אחד לוקח. יעקב בחר לו את ניסן ואייר. לכן בניסן כמה ניסים נעשו, אם זה ישראל יצאו ממצרים, מכת בכורות היה למצרים, אם זה קריעת ים סוף, אם זה הירדן יסוב לאחור, זה גם היה בניסן אחרי 40 שנה שיהושע בן נון הכניס אותם לארץ. ועוד אחרי זה אייר יש בו פסח שני, כן, אז יש בו שמחה, יש בו מעט שמחה, אפילו שזה סירת העומר, יש בו מעט שמחה, זה לטובה. אלה חודשים טובים. שער סיוון באמצע, זה תאומים. מה זה תאומים? יעקב ועשר. אז מי שעוסק בתורה, ניתן אז תורה. מי שעוסק בתורה ושומר עליה, אז החודש הזה מוצלח. שלא עוסק בתורה, כך אומר הזוהר יתרו, דף עין חט. זכור, דף עין חט, עץ חיים, הנה מחזיקים בה. אז מי שלומד תורה בעיקר בסיוון, בשבועות וכדומה, זה מצליח כל השנה. מי שלא לומד תורה, אז עשיו, איזה תורה, איזה... תשאל את ביידן, יודע משהו מהם שם. די, הוא כבר נהיה חטייר, אז כן, כן. אז לא נשאר מהם כלום. אז אם כן, עשיו אין לו את סיוון, הפסיד. מה הוא לקח? תמוז זהב, כך אומר הזוהר. תמוז אב. תמוז אב, אז אם ככה, חלינה, כל החודש אצלו, שיח בשמון אומר לא, ואף הוא עד תשעה יומין ולא יתיר. זאת אומרת, פירוש, רבי שמעון בר יוחאי כותב שתמוז שבאב יש, אמנם תמוז יש לו מה שיש לו, אבל באב יש לו רק תשעה ימים ולא יותר. אז יוצא שמוצאי תשעה באב נגמר, לפי הזוהר, נגמר האבל והכל מותר. השנה אמנם זה עשרה באב, אבל תכף נראה שגם בעשרה באב יש משהו, ולכן אז לכן יוצא שלפי רוב הפוסקים זה העניין. ועוד כתבו שלמה התורה דווקא על אהרון הכהן כתבה בפירוש מתי מת. תראה בסוף פרשת וזאת הברכה, ויען משה אל הר נבו, כתוב שם, ויעמוד שם ויקבור אותו בגיא, ולא כתוב תאריך. מה קרה שאצל אהרון הכהן שלוש פעמים בתורה נזכר? גם השבת קראנו בשבת שכשהגיע לשם על העניין של הור ההר, אמר שאהרון הכהן עלה להר ומת בראש חודש באחד החודש השביעי, החמישי, אחד החודש החמישי בשנת ה-40 לצאת ישראל מארץ מצרים. מה רצה לומר פה? אומר פסיקתא, אומר תדע שזה גרם שהחודש הזה קרה מה שקרה, וקרה לנו אסון גדול שאהרון הכהן נפטר בראש חודש אב בן מאה, ואהרון בן 123 שנה במותו, כך נאמר עליו, יבכו אותו כל בית ישראל. אז אם כן, כיוון שהוא נפטר בחודש הזה, יש משהו, צריך זהירות יתרה בחודש הזה יותר מימים אחרים. אז לפחות עד תשעה באב. האמת שאנחנו צריכים להיזהר גם אחרי, למה? רובם יוצאים לדרכים, איך אומרים, נהגים של חול המועד, אתה מכיר אותם? נוסעים בכבישים, וכמו מטורפים. אני שבוע שעבר הייתי באופקים, ואגיד לכם את האמת, היה לי כמה ניסים וכמה נפלאות. כיוונתי על כולם בברכת הגומל, היה פעמיים כמעט תאונה ודאי, תום מטורף אחד עוקף את הכביש ונכנס לנתיב השני, ואחרי זה עוד פעם בחזור אותו דבר. ושלא לדבר, כל הדרך אתה שומע יריות, 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 יריות. הבדואים שם יורים, ואין פוצה פה ואין מצפצף. מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה, לא מדינת הלכה, מדינה של ערבים. הבנת? תבין, טוב, לאיזו מדינה אתה. חצי שעה, גם אתמול בלילה, אני יושב בבית, לומד, מכין שיעור, שומע כל הזמן טררר בשעפת, הם משתוללים, ואין פוצה פה ומצפצף. הבנת איפה אנחנו נמצאים? לכן והתורה כתבה שאהרון הכהן נפטר בראש חודש, שאתה תיזהר בחודש הזה מאוד. צריך לשמור ולהיזהר למעשה כל החודש. אז גם אחרי זה ימי החופש מתחילים. הולכים לים, הולכים לבריכה, יאללה, עוזלה. כל אחד רואה מים קופט. איך תצא? אתה יודע איך אתה נכנס, אבל איך תצא? מי הוציא אותו? ברווינה. הנה, לא היה אחד שמסכן הלך להציל את ביתו, והוא איש ג'דע, לא סתם, עבדאי. ביתו טבע, ביתו ניצלה והוא טבע. נו, אז מה עשינו? שסורנה. אז אם כן, אדם יזהר בימים האלה, גם אחרי תשעה באב. זה לא אומר שאחרי תשעה באב הכל בסדר. הרבה השם ישמור אסונות קורים, אם זה תאונות, אם זה חסר שלום, לא יבוא ולא יהיה. אם זה תביעות בים, אם זה כל מיני דברים אחרים, קטטות, רציחות וכו'. הנה, כמו שאתה שומע, אין יום בלי פגע. לכן צריך זהירות גדולה בימים האלה. זהירות גדולה מאוד. הנה, יום שישי, רק התחיל יום שישי, כמה הרוגים בתאונות דרכים. אז רואים את זה, לא צריך איזה אותות ומופתים. אתה רואה את זה מול העיניים. לכן צריך זהירות. לא כל יום יש ניסים, כן? צריך להיזהר. ברוך אתה, אדוני, אלוהים ואלוהי העולם, שהכל, יד. עוד שאלה יש בהלכה, החודש הזה קוראים אותו מנחם אב. האם כך צריך לכתוב בשטרות, בכל מיני, באיגרות, מנחם אב, זה השם שלו, השם שלו אב. מה זה מנחם אב? ואב זה טוב. מה זה? המדרש אומר שעתיד להיות אב לכל המועדים, וכולו יהיה ימי חול המועד, כל חודש אב. לכן עשו אלה הקדימו, עושים חופש מעכשיו בין הזמנים. אז זה אומר חודש אב, מנחם אב. מה העניין של להגיד דווקא מנחם אב? אז יש דיון בפוסקים, האם גם בכתובה צריך לכתוב מנחם אב, האם בגט לא עליכם צריך מנחם אב. ההלכה בכתובה אנחנו לא כותבים, כותבים אב, אבל ראינו יש לזה מקור. מארי בר רבי יעקב ברב היה גדול ישראל, כותב עליו רב חידה, ראש הרבנים בארץ הצבי. אז רבי יעקב ברב כותב תשובה, הוא כותב תאריך של התשובה, חודש מנחם אב, כתב ידו, חודש מנחם אב. אותו הדבר המגן אברהם, הבית חדש היה גם כן קצת אחריו, היה גאון גדול, רבי יואל סירקיש, גם כן כותב מנחם אב. וכן אז זה הדרך, השאגת אריה, ויש גם חתם סופר, גם כן, בהרבה מקומות היה כותב מנחם אב. אדם סופר היה בכלל מדקדק בכל מיני מילים, איזה מילים לכתוב. אף פעם לא היה משתמש במילה דין, אלא הלכה. מה יש היום הרבה כותב לך, אומר הדין אומר כך, אסור להגיד הדין, זה מידת הדין. מה לנו במידת הדין? שיהיה לך דין על רמלה. אנחנו לא רוצים דין, אנחנו רוצים הלכה. הבנת אותי? לכן יזהר האדם. אחד ראיתי בספר, וכתב שם את הנושאים, אז לשבע סעיפים. כל סעיף כתוב בדין, 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 ולקחה לעשית דין. הרקת אותנו כבר. מה אתה רוצה? בדין, בדין, בדין. בדין, אין להרבין שמחה ושמחה. בדין, שבע ברכות. בדין, גם שבע ברכות דין? מה אתה עושה? למה אתה כותב דין? צריך להיזהר, חתם סופר כותב, הוא נזהר לא לכתוב את המילה דין, שלא לעורר דין בעולם. אני הזכרתי את זה רק בשביל שנזהר, אבל לא טוב להזכיר, זה לא טוב. אז לכן היה, אז חתם סופר כותב בפרשת מסעי, יש לו גם ביאורים על הגמרא וגם ביאורים על התורה, המשך של תורה, ויש לו שאלות ותשובות. וואה, וואה, מה שיש לו שם. אז יש, אם יהיה זמן היום, אני אספר לכם איזה משהו ממנו, משהו מעניין מאוד. אז הוא, החתם סופר כותב בפרשת מסרה לגבי ההפטרה. אז כנראה אז חל בדיוק פרשת מסרה, שבת ראש חודש. שנה היה לנו למחרת ראש חודש. השבת ראש חודש, הדין הוא, ההלכה היא, כן? ההלכה. שמפטירים, כה אמר השם, שמיים כיסאי. אבל ההפטרה של שלוש דפורענותא. מה הפטרנו אתמול? שמעו דבר השם. שמת לב על ההפטרות. הראשונה, איך קראו לה? איך? הקודמת, כן, דברי. דברי ירמיהו. אתמול הפטרנו, מה הפטרנו? שמעו דבר השם. ההפטרה הבאה בעזרת... חזון. אז דברי זה דיבור בפה. אחר כך מה בא? שמעו ובאוזניים. אחר כך חזון זה בעיניים. זה בא להזהיר אותך שלוש איברים האלה. צריך האדם לשמור אותם. צריך להיזהר מה מוציא מהפה שלו. מה מכניס לאכול לתוך הפה שלו. אחר כך מה הוא שומע שלא ישמע דברים אסורים. אחר כך גם מה רואה. חזון זה ראייה. לכן בהפטרות האלה לא בחינם. אחר כך יש לנו שבעה דנחמתה. אז הוא כותב שם שבימים האלה הוא כותב החתם סופר שיזהר האדם והיה מדי חודש וחודשו. הרי מפטירים תפטרה של שמעו דבר השם. אבל אחר כך אומרים, פסוק ראשון ופסוק אחרון, מכה אמר השם השמיים כיסאי. איך זה מסיים? סוף ישעיה, סמך וב. והיה מדי חודש וחודשו, ומדי שבת בשבתו, מה עשה ליחות אתמול היה? יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני, תשמע את הפירוש שלו, של החתם סופר. אז פעם הייתי מדבר עם מרן, הרב עובדיה אמר לי, תדע שדרשות של החתם סופר, אנחנו פוסקים מהם הלכה, כי הוא כותב דרשות להלכה. כן, כן. אז זה טוב להגיד את זה, שידעו. בקיצור, אז הוא אומר, מה זה היה מדי חודש בחודשו? הוא אומר, זה אב. זה אב. מה חודש וחודשו? הוא אב, תשעה ימים ראשונים, כמו שאומר הזוהר, הם לא כך טובים. הם תורה, הם טובים. היום אנחנו לומדים תורה. מוצאי תשעה באב, כשאתה עושה הבדלה, ואתה מתחיל לאכול, המתחדש חודש חדש. והיה מדי חודש, בחודשו. בתוך החודש, נהיה חודש אחר. כאילו נולד עכשיו חודש חדש. ואחר כך אתה בא בשבת, מה מפטירים בשבת? תגיד בכל, נחמו נחמו עמי, לא חמו אחד. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. למה אמר פעמיים נחמו? למה פעמיים נחמו? בלגים תראה, תגיד לי פשט. יפה, זה פירוש אחד, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, אנחנו מנחמים אותו. או פירוש העיקרי, מה הוא? שני בתי מקדש נחרבו. הוא ינחם אותנו על הראשון ועל השני. איך? הוא יוריד את שניהם ויראה לנו אותם. הנה, פה אתה היית בגלגול הראשון, היית בבית ראשון, בגלגול שני היית בבית שני. הנה המקום. ויהיה גם בית שלישי. בזוהר מה כתוב? יש שלוש קומות. בית ראשון למטה, עליו בית שני, משם עולים לבית שני, משם יעלו לבית שלישי. ואחרי בית שלישי, מה יש בגג? לא בונים בגג. מה יש? גן עדן. משם עולים ישר לגן עדן. זה אומר, נחמו, נחמו עמי. אז נחמו פעמיים, לקו בכפליים, הגמרא אומרת, נחמו בכפליים, בחור תבכה בלילה. וכן, לא לכם, שי ישבה בדד, העיר הבת ים, ועוד. אז לקו בכפליים, חטאו בכפליים, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, והתנחמו בכפליים. אז הכל בכפליים. אז הוא דורש מדי שבת בשבתו, אז אמרנו, חודש בחודשו, בתוך החודש הוא אמר, התחדש חודש חדש. ואחר יבוא לך שבת, אתה תקרא לחמו. אלא מתחילים הפטרות של נחמה. שבע. ועד כדי כך, הנה יוצא השנה ראש חודש אלול בשבת, אנחנו לא מבטרים על ההפטרה של ראש של שבע דנחמתה. אז אומרים פסוק ראשון מכה אמר השם ופסוק אחרון, כך כתב מרן עליו השלום בשולחן ערוך. אז אומרים את ההפטרה, אפילו יש מנהגים שאומרים את ההפטרה של ראש חודש, אנחנו אומרים את שבע דנחמתה, כי זה דברי הגמרא, תלה דפורענותה ושב דנחמתה. תראה, שניים של תשובה. אז יש שנים, תלוי מתי יצא ראש השנה. לפי זה, מסודרים את הפרשיות. אז אם כן, אז זה נחמו, נחמו עמי, זה והיה מדי חודש וחודשו, תזכור. אז הוא מחדש. בתוך החודש, מתחדש חודש חדש. זה יום, זה חודש אחר. לכן, אחר כך כותבים, מנחם, בנתה, עכשיו יש לנו אחרי זה גמרא בתענית, תמשיך את הגמרא בהמשך של הסוגיה. הגמרא אומרת בשביעי לחודש אב, מה עשו הגויים ממח שמם? נכנסו לבית המקדש וקלקלו שביעי ושמיני, זאת אומרת, עשו כל העבירות שבעולם בתוך בית המקדש. לכן צריך היום להזהיר, בתי הכנסת התחיל מודה חדשה, והרבנים הם עשויים מפלסטיק, צריכים לעמוד על, בפרץ. בתי הכנסת מביאים שיבס ביום שבת, יש כאלה בשחרית, יש כאלה מחמירים גם במנחה, ויש כאלה מחמירים בסעודה שלישית, מביאים השקעות חריפים, משתכרים. משתכרים בית הכנסת, אסור. תיקח את הבקבוקים ותשפוך להם את זה בפרצוף. בית הכנסת זה לא בית מרזח. אז הם מביאים שהרחם עובדיה יתיר רשעים, שקרנים ורמאים. תפתח יחיה חווה דעת. מה הוא כתב שם? כתב שרק אם יש שם הרב, והם לומדים תורה כל הזמן, והם עושים סעודה שלישית עם דברי תורה. ומה אוכלים בסעודה שלישית? תפתח שם ותראה את התפריט. רק ככה הוא כתב, פת וסרדין. פת וסרדין. הוא אוכל פת וסרדין, הוא אוכל. בורקס, ג'חנו, שותה בלי סוף, מהבקבוק הוא שותה. שם הצילנו. בית הכנסת הפך להיות ברמינה. כספך היה לשיגים, סובעך, מהול במים. אז צריך להזהיר אותם. מה עשו הגויים? להבדיל, הלכו לבית המקדש. ביום שביעי נכנסו. וישבו, אכלו ושתו ועשו את כל העבירות שביעי ושמיני. ביום התשיעי, שהוא יום תשעה באב, אחרי הצהריים, הגמרא אומרת, סמוך לחשיכה. ראו שעוד מעט לילה, מיד יעלו בהיכל ונשרף, והיה הולך ונשרף עשירי באב בערב. לכן אנחנו לא אוכלים בשר עד עשירי באב. השנה יוצא יום צום עשירי באב, נדחה הצום. אז עד עשירי באב שרפו. ואמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו דור, הייתי קובע את יום התענית ביום העשירי, ולא ביום התשיעי. שערי, רובו של בית, מתי נשרף? בעשירי. אז למה באמת תקנו בשביעי, בתשיעי? בגלל הגמרא בעצמה מתרצת. התחלותה דפרענותה. התחלת השריפה הייתה ביום תשעה באב. לכן אנחנו הולכים אחרי התחלה. אז לכן צריך לצום בתשעה באב. האמת שהתוספות יקשו. יקשו התוספות. מה אתה מביא לי את... את שריפת בית המקדש, הרי לפני זה מה היה בהתחלה, מה גרם שיום תשעה באב נהיה כך? חטא המרגלים. המרגלים באו, מה כתוב בתורה? ויבכו העם בלילה ההוא, וזה בחייה לדורות. אז בליל תשעה באב בכו. אז אם כן, כבר נגזר בתשעה. אז חכמים באו וראו שזה אותו יום היה חטא המרגלים, ונגזר עליהם במדבר הזה יתמו ושם ימותו. כן, עשו את זה יום תענית. אז מה אתה אומר כך? נו, תגיד תירוץ. מה התירוץ? אז למה? הרי זה חטא המרגלים. תוספות אומרים, תוספות יש להם תירוץ בזה. נו, יש לכם איזה, תחשוב איזה משהו. כן, כל שנה זה אותו, נו, אז מה? אז בסוף תרצו, חתם סופר כתב תירוץ אחר. יש עוד כמה, יש כמה תירוצים. יש שפת אמת. יש המהרש"א. המהרש"א כתב שאנחנו הולכים אחרי ההתחלה, וההתחלה הייתה כמו שאמרה הגמרא, הייתה אז. ואז באותה לילה נגזר שבית המקדש יחרב. לכן עשו את זה בתשיעי. שפת אמת כתב, בגלל שהרי מה גרם חטא המרגלים? שישבו במדבר 40 שנה. אם לא היה מרגלים, היו נכנסים ישר לארץ. ומה היה קורה אם היו נכנסים ישר לארץ? משה רבנו, זה העיקר, היה נכנס, היה מנהיג אותנו 40 שנה, ובית המקדש הוא היה בונה מיד, ולא היה נחרב לעולם. נכון? הגמרא בסוטה אומרת, לישרים נבעה תהילה, זה משה ודוד, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. איפה משה לא שלטו? מי שנבנה בית המקדש, נגנז אוהל מועד, כרשיו, כרסיו, בריחיו, עמודיו ועדניו, זה המשכן שעשה משה, נמצאים עדיין. אחת מחילות של אחד. שלמה המלך שבנה את המקדש, בנה אותו שלוש קומות מתחת לאדמה, אחד על גבי השני, כפין על גבי כפין. אז כל זה הוא ידע שאולי יבוא האויב, כמו בזמן יאשיהו. יאשיהו היה 150 שנה לפני החורבן, הוא כבר גנז את ארון הברית, כי הוא פחד שיקחו אותו הגויים. הרי תמיד היו עיניהם, הפלישתים לא שבו אותו פעם בזמן דוד. אז עכשיו גם כעת בא יאשיהו, הכניס אותו שם, והוא עדיין שם. הגמרא במסכת יומא מספרת שהיו שני זקנים מהכהנים שהם יצאו כבר לפנסיה, ומה היה התפקיד שלהם? זוכר? היו בודקים את העצים שהם לא מטולעים ולא יש בהם עיגולים, זה ה... כן, טבעות, אין בהם טבעות. אז היו בודקים. תוך כדי שהיו בודקים, אחד מהם זזה שם איזו מרצפה וראה את הבדים של ארון הברית. לא הספיק לומר לחברו, תראה, תראה מה יש שם. באמת. אז אם כן, זה תחת בית המקדש. שם נמצא ויבוא המשיח, יגלה לנו את זה.
אלא כבוד הרב,
באיזה
יום שעדיינים בפרסו למקדש?
שווי נכנסו להיכל, לא היית פה? אתה, כן, צריך לתפוס אותך. שווי נכנסו להיכל. וקלקלו שווי ושמיני. ביום התשיעי עשו מה שעשו, עבונות, ואז עכשיו המערשה טוען, יש עוד טענה, שכאן הם חיללו את המקדש. מה פירוש? הרי מתי הם נכנסו לבית המקדש? כבר בשביעי. אבל מתי תימאו אותו? ביום התשיעי עצמו. ביום התשיעי, איך שהתחילו לנטץ, אז קלקלו והשכינה הסתלקה. אז זה נהיה כבר אבנים, סתם אבנים. לפני כן, זה היה כל קודש. היה שכינה שורה עליהם. אז זה היה קודש. עכשיו, ברגע שהם קלקלו, חיללו, כך כתוב בגמרא, באו פריצים, הפסוק אומר, באו פריצים וחיללו. זאת אומרת, באו אלה שפרצו לבית המקדש, חיללו את אבני הקודש. אז חיללו את אבני הקודש, ולכן שלט שמה אויב. מה יצאה בת קול ואמרה לו? קמח תהינה תחנת, אתה קמח תחון תחנת. אתה חושב שאתה חרבת בית המקדש מלמעלה, השכינה הסתלקה, ואז הם יכלו לשלוט. הכל עוד השכינה הייתה שם, לא יכלו לשלוט. הרי הגמרא לא אומרת על הפסוק, בחשיל וחיל הפון יהלומון. איפה זה כתוב הפסוק? איפה? באיוב? איפה? איפה בתהילים? איך זה מתחיל? מחר תגיד לי, אני מחכה לך. תחפש אותו ותגיד לי איפה. מה זה בחשיל וחיל הפון? הביאו 300 גמלים מלאים, עליהם יש קרדומים וגרזנים, וכל קרדום וגרזן שיקוע על המנעול, מה קרה? נשבר הגרזן והמנעול אפילו לא נשרט. כל הקרדומים, כל הגרזנים הלכו. בסוף באו ללכת, אמר להם די, אין, נעזוב את זה ונלך. נלך, והנה אמר, תחפשו, אולי נשאר איזה משהו. מצאו באיזה שקית קרדום אחד אחרון, שמו אותו על המנעול, נפרצו הדלתות מיד. למה? הקדוש ברוך הוא חיכה, אולי ישובו בתשועה, אבל לא שבו. זה אומר, בחשיל וחלפות יהלומון. אז אם כן, מתי זה? אז הוא אומר, כיוון שהשכינה הסתלקה כבר בתשעה באב, אפילו שרובו של בית נשרף רק בעשירי, לכן אנחנו עושים את יום תשעה באב שהשכינה עלתה. תראה, כך כתוב בקינות, בשכינה עלתה, יללה קירבתה, עד אליי, לי עד אליי, כך אומר. כל המחברים של הקינות היו גדולי העולם, כמו הריבש ויצחק בר שישת ועוד ענקים שבענקים, רבי דוד קמחי, דוק וחוג רחשו, זה רבי דוד קמחי, תעיין בין מנחם ציון, תראה שם, כולם היו חכמים גדולים. לכן האדם ישתדל לקרוא את הקינות האלה כמו שצריך, גם בימים האלה, כדי לעורר בכי, לבכות על חורבן בית המקדש, אולי ייבנה עד תשעה באב, יש עדיין סיכויים. לכן הוא אומר, אז חיללו אותה, לכן אנחנו עושים את יום תשעה באב. מה, מה? לא, לא חיללו. אתה לא שמעת, לא עקבת אחריי. אני יודע, אתם לא מקשיבים. אמרתי לך שרק בתשיעי הם התחילו לשבור את האבנים. אכלו ושתו, אבל לא נגעו בבניין. בבניין נגעו ביום התשיעי. אתה רוצה לדרוש עכשיו? בסדר. כן. אז מתי חיללו אותו? רק בתשיעי. זה נקרא חילול הקודש. שהוא, מה זה מועל בהקדש? שהוא עושה איזו פעולה פיזית בבניין. מספיק עשה חור. הרי בכותל המערבי אנחנו נזהרים לא להכניס פתקים שם, אסור. למה? אתה בהכרח מוריד אפילו גרגיר אפר, אתה מנתץ מאבני הכותל. לכן צריך להיזהר בזה, זה לא נכון. פלל, למה אתה צריך לשים פתק? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אתה רוצה? תגיד לו מה אתה רוצה. הוא נמצא לפניך, כי אתה שומע תפילת כל פה. לא כתוב בשום מקום שכותבים בו מכתבים. הקדוש ברוך הוא לא צריך מכתבים. אומר, לכן חיללו אותו, לכן אנחנו עושים. עכשיו, השאלה היא, אז למה אם חיללו אותו, השכינה, אתה אומר, הסתלקה? עכשיו יש לנו קושייה אחרת. הלו! עוד פעם, תראה, הוא לא מקשיב, הוא ישאל אותי שאלה. תקשיב! תוס אותך מהאוזניים. אתה לא מקשיב. עכשיו יש קושייה יותר חמורה. אם אתה אומר שהשכינה הסתלקה ברגע שהם חיללו, למה אסור לנו היום להיכנס להר הבית? הרי הגמרא אומרת שאסור. למה? כתוב בפסוק, ואשים אותי את מקדשכם. אפילו בשעה שהם שוממים, הם קדושים. אז אם כן, למה אסור לנו להיכנס? ולמה אנחנו הולכים להתפלל בכותל המערבי? אתה אומר שהשכינה ברחה. בסדר, אתה יכול להגיד מעולם מזעזע, וגם על זה יקשו. זה גמרא וזה גמרא, אז מה? תגיד לי תירוץ. משהו שישב את המוח. אתה לא לומד זוהר, זה, אם היית לומד זוהר, היית יודע את התירוץ. הזוהר שואל את השאלה הזאת. הזוהר שואל, איך באו הגויים, ואיך בכלל הצליחו להחריב את המקדש, לשרוף אותו? למה עכשיו, גם הוא שואל, ולמה עכשיו אנחנו מקדשים אותו ולא נכנסים שם? תשמע מה אומר רבי שמעון, משהו מבהיל מאוד. הוא אומר שהשכינה הסתלקה רק לאותו רגע של השריפה, ואז שרפו הגויים, באו ושרפו את בית המקדש והחריבו אותו. אחרי זה השכינה חזרה וישבה שם. זאת אומרת, אם השכינה לא הייתה זזה, הם לא היו יכולים להוריד אפילו גרגיר אחד ממנה, מהבניין. אבל ברגע שהשכינה זזה, לכן אמרתי לך, אנחנו אומרים בקינה, לשכינה כי עלתה, ואיללה כי רבתה. אז השכינה הסתלקה. ועכשיו היא חזרה. עכשיו הוא שואל עוד שאלה. אם עכשיו היא חזרה, אז גויים נמצאים שם ואנחנו לא. אז הם יונקים את השפע, ועוד יותר הוא מקשה קושיה עוד יותר קשה. שהרי ידוע שכל השפע שיורד לעולם, איפה יורד? לבית המקדש, להר הבית. לאיפה? למקום קודש הקודשים. מקום קודש הקודשים, ושם הפתח. אז הוא חוזר על זה עשרות פעמים, בעשרות מקומות, ששם יש את האור הגדול הגנוז מששת ימי בראשית, מאז שנבנה בית המקדש. אז הוא אומר רבי שמעון, אז אם כן הגויים יושבים שם, אז הם אוכלים את כל הטוב וכל השפע, ואנחנו לא. אז הוא אומר רבי שמעון, תדע שהם יושבים שם והם לא יודעים שהם יושבים על אוצר, כי הם לא מכירים את השם והם לא מזכירים שום פסוק מהתורה. לא שמה ישראל, יש להם שמה ישראל, יש להם ואהבת את השם אלוהיך, לא אומרים כלום. אז אם כן, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא מסמע עיניהם, והם לא רואים את המקדש. עכשיו פה תראה, גם זה הסוד, אם תסתכל, איפה הם הולכים ביום שישי בג'ימה שלהם? לאן הם הולכים? לאן? אתה לא צודק, אתה סתם מדבר. אתה לא יודע, אתה לא מעודכן. איפה הם נמצאים בהר הבית, אתה יודע? שאל אותו, הנה הוא שוטר. באיזה מסגד? איך קוראים לו? איך קוראים לו למסגד הזה? אל-אקסה. כל הזמן הם צועקים אל-אקסה. ואל-אקסה זה בכלל לא הר הבית. לא הר הבית. תפתח מסכת מידות ותראה. הרי הר הבית צריך להיות מרובע. 500 אמה על גבי 500 אמה. ואתה רואה היום שזה ארוך קילומטר. איפה 500 אמה? אלא כל החלק הזה שמי שער המוגרבים ולמטה זה תוספת שהם הוסיפו. זה סוללות של אפר. זה הריסות של שרידים של בית הכנסת, מה שהיה לנו, הכל והכל נחרם. והם על זה, הלו, 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 אל תדבר, אל תדבר, אחר אתה שואל שאלות. אני מבקש לא לדבר באמצע. אז נהיה מסגד אל-אקסא, זה מהשמיים. והם בנו, אתה יודע, עוד אולם מתחת למסגד אל-אקסא, זה בהסכמה של הממשלות, של לשעבר, בטום. ויש שם 3,000 נכנסים שם בפנים. אז תראה כמה זה. אתה לא רואה אותם יוצאים, 250,000 איש באים בעיד אל-אדחה ובסוף הרמדאן, יום השישי האחרון של הרמד שלהם. מאיפה הם כולם? כמו דוד ונמל, אתה יודע מה זה? תולעים ונמלים בפנים נכנסים. אז הקדוש ברוך הוא סילק אותם, עיוור להם את העיניים, הם לא נמצאים בעומר. מסגד עומר, שם זה מקום בית קודש הקודשים, כי הוא מכוון כנגד שער שושן, שהוא שער הרחמים. זה מכוון כנגד, ולכן מהשמיים עשו שהם לא יקבלו את השפע. עכשיו זה דברי הזוהר. השכינה הסתלקה רק לאותם שעות שנשרף בית המקדש. אבל מיד אחרי זה היא חזרה והיא יושבת שם. תפתח את הזוהר וכותב שם. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מה אומר שם רבי שמעון בר יוחאי? רחל אמנו, היא השכינה בעצמה. רחל יורדת כל לילה מתחילת הלילה. איך שנהיה לילה יושבת שמה, ובוכה ומקוננת, אומרת, איפה אתה הקדוש ברוך הוא? אני זוכר את הימים שהיינו פה, היו מקריבים ישראל קורבנות, מקטירים קטורת, והיה בלילות, היו כאן הכהנים, והיה כהני משמר, והלוויים שומרים מסביב, וכל ישראל שם שמחים, ואיזה שמחת בית השואבה הייתה. איפה אתה? למה נעלמת? והוא בוכה, 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 רבע לילה. 3 שעות היא בוכה. אחרי 3 שעות, אומר רבי שמעון, יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה, מנחם אותה ומעלה אותה לרקיע. מושיב אותה שם עד חצות, עוד 3 שעות, מרגיע אותה ומבטיח לה, אני אבנה את בית המקדש. ומראה לה אותו, איך הוא מכין אותו, בונה אותו כל יום על ידי תורה שישראל לומדים, מצוות שמקיימים, ודמעות שמורידים. אז זה על משכבים בלילות. תראה את הזוהר, הוא כותב את הפסוק הזה, על הפסוק הזה, אז תבין. אז איפה זה? מקום בית קודש הקודשים, לא אל אקסה. אז הבנת עכשיו? כן. כותל המערבי, איפה אנחנו עומדים? מול בית קודש הקודשים, לא מול זה, לא הצד הזה בכלל. מה אתה רוצה? זה כיפת זהב, כיפת איכה. זה זהב זה? זה, אתה חושב זה מזהב? מה זה? הכל מזויף. חכה עוד מעט, יש לי סיפור מעניין. אתה תלקק את האצבעות. כן. נו, אחרי זה. זאת אומרת, עכשיו מובן. עכשיו, לפי החתם סופר, הכל מובן. כיוון שהם חיללו אותו לאותה שעה. זאת אומרת, אין הכינה, זה עדיין קדוש. למה השכינה חזרה? אז היא נמצאת שם, יותר מזה. יש לנו את התשבץ. מה כתב התשבט? אתה יודע מי היה התשבט? מי היה הרב שלו? הנה הוא, אלוף התנך. מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג היה רבם של המורדכי, הגאות מימוניות, הראש, ועוד סדרה של גדולי ישראל שהיו בגרמניה. אז תלמידו היה התשבט. ומהר"ם מרוטנבורג ישב בכלא 7 שנים, ממה שמם הגרמנים הארורים, ועבד זכרם מתחת השמיים. כמה התעללו בנו. זה היה לפני 700 שנה. לפני 700 שנה כבר הם התחילו. אז היה נכנס התשבץ אליו, הוא אמר לו, שתדע, קראו שם, הוא למד לפניו את המדרש. למה ישראל נמשלה ליונה? איפה ראינו שישראל נמשלה ליונה? אתה קורא שיר השירים ביום שישי? מי שקורא שיר השירים, מלא יונות יש שם. הוא קורא לנו, לשכינה, הוא קורא יונתי תמתי. פתחילי אחותי רעייתי, יונתי תמתי. אז הוא אומר, למה המשיל אותנו ליונה? הוא אומר, תראה, היונה הזאת, היא באה, מקננת, בונה, כן, בחלון אצלך. אבל יש אנשים טיפשים. הוא אומר, זה עושה לכלוך. זה מביא חיידקים, והוא החיידק. אבל הוא אומר, מביא חיידקים, בסדר. ואז הוא מגרש אותה, היא לא תבוא יותר. אבל אם אתה לא מגרש אותה, היא כל שנה פעמיים, לא כל פעמיים בשנה. עכשיו זה כעת הזמן גם שהיא מקננת. לפני אלול, היא מכינה את עצמה לאלול. אז היא באה, יונה חוזרת למקום שלה. אומר, גם השכינה הקדושה, אפילו שנחרב בית המקדש, היא חוזרת כל שנה, כך מובא במדרש, כל שנה בחגים, בפסח, בשבועות ובסוכות, והיא נמצאת שם. כיוון שהיא נמצאת שם, אז אנחנו יש מצווה ללכת בשלושה מועדים גם היום. אז זה דעתו, זה מצווה דאורייתא, אתה שומע? התשבץ כך כותב, שזה מצווה דאורייתא. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. עכשיו אני הבטחתי לך מעשה מהחתם סופר דובדבן, אז תשמע מעשה מזעזע. היום הייתי מעיין, אתמול בלילה יותר נכון, הייתי מעיין מדבריו, ומצאתי בסידור שלו, יש סידור של החתם סופר שנתפס, ושם יש, זה מסודר גם לפי החודשים של השנה. שהוא הגיע לחודש מנחם אב, כך הוא כותב, מנחם אב. הוא אומר, ודע, שמע איזה דברים, זה מזעזע. הוא אומר, שלפני כמה מאות שנים, זה יש מזה לפחות 600 שנה מהיום. 600 מהיום. מזמן החתם סופר זה היה 400. היה קיסר קרלוס השישי. הוא מדייק, הוא החתם סופר, כל דבר מתעד אותו. קרלוס השישי קרא לשר האוצר שלו וציווה אותו. הוא אמר לו, אני רוצה לעשות מטבע חדש. הוא כתב אפילו את השם שלו, לא זוכר. והמטבע יהיה מזהב. אבל אני רוצה זהב שאין אותו לאף אחד בעולם. סוג זהב מיוחד. לך, עכשיו, איפה היה קרלוס? באיטליה. מה שמה, מה עשו האיטלקים? הרי גנבו לנו את האוצרות של המקדש. והתיחו הרבה כלים. המדרש אומר שהתיחו אפילו את המנורה שעשה שלמה והיא חזרה למקומה. הם התיחו אותה באש, עשו אותה מים ועזרו אותה, פתאום חזרה עוד פעם המנורה. לא הצליחו, אבל היה להם הרבה זהב שהם לקחו בית המקדש. אז הלך, אמר לו, אני מבקש שתדפיס מטבעות מזהב בכמות שאתה יכול המקסימלית, אבל כולם יהיו זהב מיוחד שאין אותו באף מדינה בעולם. אז הוא הלך, מצא בתוך האוצרות שתי מחלים, שתי חביות של זהב, מטילי זהב, שהתיחו אותם הרומאים עם מחשם. מלכות רומי הראשה והתחיל, אבל הוא ראה שהצבע שלהם שונה ואולי למה זה. אז הוא לקח, הוא עירב עם זה סיגים, למה זה היה זהב טהור טהור, היה מערב סיגים, עופרת, היה מערב בדיל, היה מערב, לא נקלט כל חומר שהוא ניסה וכימאים הכי גדולים לא הצליחו לערב עם הזהב הזה שום דבר. אז אולי למה עושים? בסוף הוא ניסה, אז הוא התפיס כמה שהתפיס מטבעות, אבל הן היו שונות. הלך למלך ואמר לו, תראה, אתה ציווית עליי, אני הבאתי את מיטב הפועלים, מיטב המומחים, עשו הכל ולא הצליח. אז הוא אמר לו, אבל שאלת את החוקרים? אמר, כן, קראת בספרי ההיסטוריה? קראתי. הביא לו את הספרים, לא מופיע שום דבר. אתה יודע מה מקורם של הזהב? אמר, לא יודע. אמר לו, אתה מפוטר. טוב שלא ירה בו בראש, פיטר אותו במקום. הלך וקרא לחכמים עוד העיתים וחיפשו בספרים, זה כותב החתם סופר, חיפשו בספרים ואמרו לו, אלה זהב מבית המקדש, זה לא זהב שלנו. והזהב הזה ידוע שאי אפשר לעשות ממנו שום דבר, הוא נשאר כמו שהוא, כי ידוע ששלמה המלך, מה כתוב שם? קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברותים. הבית שבנה שלמה, אומר המדרש, ציפה אותו בלוחות זהב. ומאיפה בא הזהב הזה? מאיפה? מגן עדן. הקדוש ברוך הוא שלח לו מגן עדן, והוא שם. והמדרש אומר, הוא היה שם זהב פרוויים. מה זה פרוויים? צומח. הוא שם אותו בגובה מטר לאורך הזה, מחרת בבוקר הוא יש 2 מטר, למחרתיים 3 מטר, עד שציפה את כל הקירות לבן. זה זהב מיוחד. עכשיו, הזהב הזה היה אצלם, והוא אצלם עד היום. גנבים! הבנת מה זה האיטלקים עם מחשבם? אז הוא, בקיצור, הוא הבין שזה לא טבעי. אז זה זהב מיוחד. ואז הוא ניסה לערב איתו מה שלערב, וערבו עוד, לא הצליח. ואז החזירו את הקערות למקומם, כך כותב החתם סופר, וסילקו את כל הצוות של משרד האוצר. עד היום אין באיטליה משרד אוצר, הבנת? זה אומר, זה היה קרוב אז 600 שנה. וכאן אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהיה בבית המקדש, הכל שמור, מוגן, וגם אם זה באוצרות, איפה שנמצאים, בכל מקום בעולם, אבל הכל יחזור אלינו, יבוא משיח צדקנו, יחזיר הכל למקומו. חזקו ואמצו. חיים טובים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שלום הרב.